הרב בני לאו.
בפתיחת הספר נתן לנו קהלת את התחושה של הבל הבלים, הכל הבל, הכל מסתובב לאותו מקום, סובב, סובב, הכל סביבותיו, שום דבר לא יכול להתחדש בעולם. התחושה הזאת של אדם מתבונן אל עולמו ורואה שמה שהיה הוא שיהיה ואין כל חדש תחת השמש, זוהי תחושה מייאשת של אדם ששואל למה? למה אני עמל? למה אני חותר? והפרק שלנו, פרק ב', הוא הניסיון כמעט ההפוך של אותו קהלת להתנפל על העולם, להסתער עליו ולרחוש כמה שיותר, להסתער על כל כמה שהוא יכול, על החוכמה ועל השמחה, על האושר. והפרק שלנו הוא פרק של בהלה, הוא פרק של לגרוף, לגרוף את החיים. כשאתה קורא את הפרק הזה, אתה רואה את הכמות. הפרק הקודם עוד דיבר קצת על החוכמה, שהוא אומר, אתנה לי בלדעת חוכמה, וידעתי שגם זה רעיון רוח. אבל אצלנו הוא אומר, אני רוצה שמחה. אני רוצה שמחה, ותרתי למשוך ביין את בשרי, ואחרי זה אני ממשיך ואוסף לעצמי, גדלתי מעשיי, בניתי בתים, קרמים, גנות, פרדסים, בריכות מים, עבדים, שפחות, מקנה בקר וצון, הרבה היה לי מכל שהיה לפני בירושלים, כנסתי לי כסף, זהב, הכל, 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 גדלתי, הוספתי מכל שהיה לפני בירושלים. הוא אומר אולי ככה קצת בהומור, אף חוכמתי עמדה לי, זאת אומרת, ידעתי לעשות את זה כי הייתי חכם, אז ידעתי לעשות יותר טוב מכולם, לא עצלתי עיניי מכל מה ששאלו עיניי, לא מנעתי את ליבי מכל שמחה, וזה היה חלקי מכל עמלי. ואז, אחרי שהוא גורף וגורף וגורף, כאילו התנועה הזאת שמתבוננת אל העולם ואומר, מה תעשה? הוא אומר, תעשה את זה בענק. הוא גומר את האיסוף הגדול שלו, ואז פסוק י' פניתי אני בכל מעשיי שעשו ידיי, ובעמל שעמלתי, והנה, הכל הבל ורות רוח, ואין יתרון תחת השמש. זאת אומרת, זה רגע המשבר. הוא אומר, הסתערתי בכל הכוחות שלי, כי רציתי לעשות, ולעשות הכי הרבה והכי טוב. ואז אמרתי בליבי, לאן זה הולך? ידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם. חכם, נכון, עיניו בראשו, נכון, הכסיל בחושך הולך. אז בזמן האיסוף והגריפה חוכמה עמדה לי, והצלחתי יותר מאחרים, והכסיל הולך בחשכון ימיו. אבל בסוף אנחנו נגיע לאותו מקום. ואז הוא מגיע לאמירה הנוראה בפסוק י' ז', סניתי את החיים, כי רע עליי המעשה שנעשה תחת השמש, כי הכל הבל ורות רוח, וסניתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש, שאני חנו לאדם שיהיה אחריי. כאן הוא נוגע פתאום באיזושהי נקודה, שהיא נקודה כל כך אינטימית בחיים שלנו. הרי אתה שואל את האדם, למה אתה עמל? למה אתה כל כך עושה? למה אתה כל כך משתדל? אז הוא אומר, בשביל הילדים שיבואו לי. התחושה שהילדים שלי הם אני, הם כאילו אני מתמשך, וכל עוד האני המתמשך הזה נמצא, אז אני עצמי נמצא. זאת אומרת, כשאדם רואה את ילדיו, הוא מרגיש איזו תחושת ביטחון. כשהוא רואה את נכדיו, הוא אומר, זה נצח. אמר לי פעם איש חכם שנולד לו הנכד הראשון, הוא אומר לי, אני מרגיש את העולם הבא. כי אני כבר לא יהיה והוא יהיה, אם הכל יהיה בסדר, אם הכל יהיה בבריאות. התחושה הזאת שכשיש את זה שיבוא אחריי, שהוא האני המתמשך, נותן לאדם את המשמעות של למה אני עמל ולמה אני עמל, וההשתדלות הזאת של לעשות ולעשות בשביל הדורות הבאים. נכון, אנחנו זוכרים את הסיפור המפורסם על חוני המעגל, שאומר במסכת תענית של שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולים, צוחק חוני ואומר, איזה מין דבר זה? וכי יש אדם שחולם ל-70 שנה? הרי זה מעבר למידותיו של האדם. ואז בתלמוד מספרים לנו איך שהוא רואה אדם זקן נוטע נטיעה, איזה עץ, כנראה זית או משהו כזה, והוא צוחק עליו ואומר לו, אתה זקן שכמותך נוטע עץ פרי? אומר לו האיש הזקן, למי אני עמל? לא אני אוכל את פירותיו של העץ, אלא בני בניי שיבואו אחריי ייהנו ממנו. לא בשבילי אני נוטע. וככה ממשיך הסיפור ומתאר איך שחוני נופל לתרדמת של 70 שנה, וכשהוא מתעורר הוא רואה אדם שכותף פירות, ואומר לו, זה אתה אותו זקן? הוא אומר, מה פתאום? אני הדור שאחרי הדור הבא, אני הנכד של אותו זקן. ככה חוני הולך לבית המדרש, והוא הולך בכל מקום, הוא מגלה את הדורות הבאים, כאילו הוא דילג על דור, ואז חוני מאבד את עולמו, הוא מבין שהוא ניתק את עצמו, כי הוא לא חי עם תודעה של הדורות הבאים. זה הסיפור הרגיל שלנו, הסיפור האופטימי שלנו שאומר שאנחנו עמלים כי אנחנו מאמינים באיזושהי נצחיות, באיזושהי המשכיות של דור הולך ודור בא, ואנחנו לעולם עומדים. זאת אומרת, הממשות שלנו היא על ידי הדורות הבאים. והנה בא לנו הספר הזה קהלת ואומר, מה זה? למה אני עמל? למי אני עמל? סניתי את החיים, סניתי את עמלי, כי שאני חנו לאדם שיהיה אחריי. הוא לא אומר שאני חנו לבן שיהיה אחריי. הוא לא אומר אפילו לילד שיהיה אחריי. לא, לאדם שיהיה אחריי. ומי יודע, החכם יהיה או שחל? הכל הבל. זה ייאוש מוחלט. הרעיון הזה שהוא לא רואה את הדור הבא בתור האני הארוך שלי, הוא סיבת הייאוש הגדול שלו. היה לנו חכם אחד בתולדות עם ישראל, שלקח את המילים האלה של קהלת פשוטו כמשמעו. את הסניתי את כל עמלי שהניחנו לאדם שיהיה אחריי, לקח רבי מאיר בעל הנס, ומספר התלמוד שהוא היה עובד לפרנסתו כסופר, מרוויח את משכורתו, והיה מחלק את זה. היה מחלק את זה שליש מלחק, להוצאות הבית, שליש להוצאות של הצדקה, ושליש היה מפרנס עניים, ותלמידים היו שואלים אותו, אבל מה יהיה על ילדיך? אז הוא היה עונה להם, אם צדיקים, יזכו לברכה שלא ראיתי צדיק נעזב, וזרו מבקש לחם, ואם הם לא ראויים, מה אני מניח את שלי לאויבי המקום? הוא אומר, הילדים שלי הם לא אני, הילדים שלי זה הם, הם יצטרכו לקבל את מנת חלקם על פי מעשיהם, אני זה אני והם זה הם. זה רבי מאיר, בעל הנס, מגדולי החכמים, שאנחנו באמת רואים אותו כדמות שלא יודעים את שם אבותיו, נכון, הרבה חכמים אנחנו יודעים את שמות אבותיהם, אנחנו את רבי מאיר יודעים את שמו, לא יודעים את שם אבותיו, ויודעים שהיו לו שני בנים שמתו בחייו, אין לו ילדים, אין לו הורים, הוא רבי מאיר של עצמו. סוג של מימוש הפסוקים הנוראים האלה של קהלת, שהם הולכים אל הייאוש. קהלת שמסכם את הפרק שלנו, אומר, אין ירושה בעולם. הירושה היא הבל. אני שונא את עמלי כי לך תדע מה יעשו ילדיי מירושתי. ואנחנו במסורת ישראל אומרים לו שדור הולך ודור בא, ובזכות הדור שבא, האדם שכאן יחיה גם שם.